שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אני נדיב.
אני גיא.
ובפרק הזה אנחנו רוצים להתחיל ולדבר על אסטרטגיה בין דורית. אז גיא, מה באמת הביא אותנו לעסוק בנושא הזה?
מה שהביא אותנו לעסוק בנושא הזה זה הטרגדיה הגדולה שאנחנו רואים בעולם ההשקעות, וזה שאנשים צעירים שיש להם הרבה זמן לפניהם ונכונות לשאת בסיכונים ונכונות להשקיע ונכונות לעבוד קשה, לרוב הם אנשים שאין להם הרבה הון, ואת התשואות שלהם לאורך שנים הם עושים על הון שהוא קטן, ומנגד אנשים שהם מבוגרים, שהם לקראת פרישה, אצלם בדרך כלל כבר יש הרבה הון שהם עבדו כל החיים כדי לחסוך, והם לא יכולים לשאת באותם סיכונים שהחבר'ה הצעירים יכולים לעשות, וכתוצאה מזה, אם אנחנו מסתכלים על משפחה בצורה כוללת, על שלושה דורות, על הדור של הסבים והסבתות, של ההורים ושל הילדים, אז הכסף שמושקע בסיכון גבוה הוא סכום שהוא יחסית קטן, ורוב ההון שנמצא לרוב אצל הסבים והסבתות מושקע באפיקי השקעה עם תשואה מאוד נמוכה, לפעמים ברמה שהוא אפילו לא מכסה את דמי הניהול של התיקים שלהם, ועד שהכסף הזה עובר בירושה לדור הבא, הדור הבא גם כבר מבוגר, והכסף הזה ממשיך להיות מושקע בצורה שהיא עם תשואה נמוכה, ולמעשה רוב ההון המשפחתי מתגלגל לאורך עשרות ומאות שנים.
בצורה שהיא סאב אופטימלית.
נכון, ממש.
אם ממש נסתכל על זה בהסתכלות של כמה שכבות, שלוש שכבות של סבא, אבא וילד, אז הסבא משקיע הון שהוא גדול בצורה סולידית מאוד, האבא משקיע הון שהוא בינוני בצורה שהיא עם סיכון בינוני, מה שאנחנו מכירים במסלולי הפנסיה של מסלול לבני 50 ומטה או בני 60 ומטה, שיש שם לא מעט אגרות חוב, והילד משקיע בצורה סבא אופטימלית, גם שיש לו סכום קטן, אבל גם הוא משקיע בצורה סאב אופטימלית, בכך שהוא הרבה פעמים לוקח על עצמו הרבה מאוד סיכונים, מה שנקרא going up the risk curve, והוא עושה את זה בגלל שהוא אומר לעצמו, עם ההון העצמי שיש לי אני רחוק מאוד מלקנות דירה, אני רחוק מאוד מחופש כלכלי, ולכן אני חייב לקחת על עצמי הרבה סיכונים, ובדרך כלל הסיכונים האלה הם סיכונים שהתוחלת שלהם להצלחה היא לא גבוהה במיוחד, לפעמים אפילו תוחלת שהיא שלילית, ומדובר באמת בטרגדיה, כמו שאמרת.
כן, מדובר בטרגדיה, ומדובר בטרגדיה שהיא מבוססת מאוד בקרב הקהילה הפיננסית לצערי. כי גם יועצים פיננסיים ומתכננים פיננסיים מאמינים בכל מיני תפיסות, כמו המודל הצ'יליאני, ותפיסות כאלה שככל שאתה צעיר יותר, אתה צריך להיות יותר חשוף למניות ולסיכון, וככל שאתה מבוגר יותר, אתה צריך להיות פחות חשוף לדברים האלה. יש היגיון מסוים בדברים. אנחנו מבינים מאיפה הם נובעים, בן אדם צריך להיות אחראי, וכשבן אדם מגיע לגיל פרישה, אם הוא בונה על הכסף שהוא חסך, בשביל שהכסף הזה יקיים אותו לאורך יתרת שנות הפרישה שלו, אז הוא לא יכול להרשות לעצמו לקחת סיכונים, והוא חייב לוודא שהכסף מספיק. הבעיה עם התפיסה הזו, זה שגם אנשים שיש להם הרבה מאוד הון עצמי, שמגיעים לגיל פרישה, שבועים בקונספציה הזאת של להשקיע לפי הגיל, ותחשבו על זה רגע. מה יקרה לבן אדם שיש לו שווי של 15 או 20 מיליון שקלים, אם שוק ההון ירד ב-50-60 אחוזים? כן, זה לא נעים לראות את השווי שלך על הנייר נחתך בצורה משמעותית, אבל הוא יוכל לחיות את החיים שלו כנראה בדיוק באותה הצורה. יהיה לו עדיין הון משמעותי להוריש לילדים שלו, וגם הנכסים שהילדים יקבלו ימשיכו לעלות בערכם לאורך השנים.
כן, כשמסתכלים על זה מתוך הפרספקטיבה הזאת, מבינים שיש פה הרבה פחות סיכון כשיש לנו הון שהוא משמעותי, והגיל לא אמור להיות הפקטור היחיד שמשחק פה, ואפילו הייתי אומר שאם יש לנו הון שהוא באמת משמעותי, כמו הדוגמה שאתה נתת, הגיל הוא בכלל לא פקטור. עכשיו, כמו שציינת, באמת מבחינת הדור המבוגר, הרבה פעמים הסיבה שהוא לא לוקח סיכון, זה בגלל שהוא חושש על הקיום היומיומי שלו, התזרים שלו, ורוצה לראות שהוא יכול לשמור על אותה איכות חיים שהוא חי בה כיום, ואם הדור הבא, הילדים, הנכדים, רוצים לעשות איזושהי פעולה יזמית או איזושהי פעולת השקעה, הוא חושש שאם הוא יעמיד את ההון לאותה עסקה או לאותה פעולה, יכול להיות שהוא ימצא את עצמו בבעיה תזרימית, בה הוא לא יוכל להמשיך לחיות את חייו בדרך אליה הוא יתרגל, והרבה פעמים זה הפחד הכי גדול של אנשים בגיל פנסיה, שכבר לא יכולים לעבוד ולא יכולים לפרנס את עצמם. אגב, אני אגיד שגם לאנשים מבוגרים, שבאופן עקרוני מוכנים לקחת סיכונים בהשקעות, זה לא תמיד כל כך פשוט. דיברנו על זה לא מעט, כשאנחנו באים לקבל משכנתה, הגיל שלנו הוא מאוד משמעותי ביחס לפריסת השנים שנוכל לקבל. יש לנו את עניין ביטוח החיים למשכנתה, שגם יכול להיות מאוד יקר ככל שאנחנו מתבגרים. ולכן גם אנשים מבוגרים שיש להם הון משמעותי ומוכנים לקחת סיכונים, לאו דווקא תמיד יכולים לעשות את זה בצורה ישירה. ומה שאנחנו רואים זה שכשאנשים מגיעים להשקיע, והרבה פעמים אנחנו גם רואים כשמתכננים פיננסים בונים תוכנית השקעה, היא תמיד מסתכלת 30 עד 40 שנה קדימה במקסימום בתוך חייו של כל משקיע, ככל שהוא יותר צעיר יש תקופה שהיא יותר ארוכה, ואני קצת שואל, האם באמת נכון לנו להסתכל על ההשקעות שלנו בפרק זמן כל כך קצר, כשאנחנו מבינים שהתוחלת בהשקעות היא תוחלת חיובית מאוד לאורך זמן, ואם אני באמת תופס את עצמי כחלק ממשפחה, ואני יודע שהאושר של ההורים שלי והאושר של הילדים שלי חשובים לי בדיוק כמו האושר שלי, למה שאני לא אסתכל על זה במקום בפריזמה של 30 שנה, למה שאני לא אסתכל על זה בפריזמה של 90 שנה? וכשאני מסתכל על דברים בפריזמה של 90 שנה, הרבה סיכונים, אני אומר במרכאות, שהם באמת סיכונים בטווחים היותר קצרים של 5, 10 ואפילו 20 שנה, הופכים להיות הרבה הרבה פחות משמעותיים בטווח הזמן הארוך מאוד. אני יכול לעשות מהלכים אסטרטגיים הרבה יותר חזקים, ובסופו של דבר לגרום לכך שכל בני המשפחה שלי ירוויחו הרבה יותר כסף, ויהיה לנו גם הרבה יותר לתת לדורות הבאים.
אז נדיב, למה אף אחד לא מדבר על הטרגדיה הזאת?
טוב, ברמה הראשונית אני אגיד שלדעתי רוב האנשים בכלל לא מבינים שהטרגדיה הזאת מתרחשת. הם לא מבינים שזה יכול להיות אחרת, וגם כשהם מבינים, מי שמבין שהטרגדיה הזאת מתרחשת, הם לא יודעים איך אפשר לפתור אותה, כי הם אומרים, תשמע, יש פה איזה מורכבות, כי נדיב הוא נדיב, וההורים של נדיב הם אנשים נפרדים, ואני לא יכול פה לערבב את הדברים, וצריך להתייחס אליהם בצורה שהיא נפרדת, גם מבחינת מיסוי, גם מבחינת סיכונים, תוכניות לעתיד, ובגלל שאני חייב להתייחס לכל דור בקפסולה נפרדת, אני לא יכול לעשות איזשהו תכנון בין דורי אמיתי, ומקסימום מה שאני יכול לעשות זה לתכנן את העברת הנכסים הבין דורית בצורה שתמית בכמה שניתן את חבות המס.
כן, אז באמת חשוב להקטין את חבות המס גם במעבר בין דורי, אבל גם אנחנו רוצים להגדיל את התשואות לאורך שנות ההשקעה, ואפילו תחשבו על המשפחה שלכם, מה המשמעות אם ההון המשפחתי היה מושקע במניות עכשיו 90 שנה, לעומת באפיקים יותר סולידיים, כמו אגרות חוב או תיקים כלליים, אתם תראו בכל מחשבון ריבית דריבית, שמדובר על הבדלים פנומנליים.
נכון, אז אנחנו הולכים לדבר בפרק הזה ובכמה פרקים הקרובים, על האפשרויות האסטרטגיות הפתוחות בפנינו, ברגע שאנחנו בוחרים לא להיות חלק מאותה טרגדיה אותה תיארנו, אבל לפני כן אני חושב שמאוד חשוב להקדים כמה הקדמות שאין הבסיס לתכנון בין דורי, ואפשר לצאת לאסטרטגיה בין דורית רק אחרי שהפנמנו אותם כמו שצריך. קודם כל, כמו כל שיתוף פעולה אחר, כשאנחנו רוצים להשיג משהו שיותר גדול, יש הרבה פעמים פשרות וויתורים, בטח כשאנחנו עושים את זה יחד בתוך המשפחה, וכשאנחנו באים ליצור תוכנית כזאת שהיא תוכנית משפחתית שנועדה לצאת מהקפסולות, לשבור את הטרגדיה, אנחנו חייבים להיות מסוגלים להגיע לאיזושהי הסכמה אחת, לאיזשהו גיבוש שמתוכו אפשר לבנות תוכנית פעולה, אם אנחנו עושים את זה בצורה לא נכונה, או אנחנו עושים את זה במשפחה שזה לא מתאים לה, ואני אגיד זה חד וחלק, לא מתאים לכל המשפחות בכלל, זה יכול להיגמר במה שאני מגדיר אותו כאסון. לא רק שזה יכול להיגמר באסון שהוא אסון כלכלי, זה יכול להיגמר באסון שהוא הרבה יותר חמור, שזה אסון משפחתי. יש משפחות שבגלל סכסוכים כספיים כאלה ואחרים ממש ניתקו קשר, ובעיניי זה אסון שהוא הרבה יותר גדול מאשר שמפסידים באיזושהי השקעה מסוימת, ולכן באמת מאוד מאוד חשוב שאם הולכים על אסטרטגיה כזאת משותפת, משפחתית, בין דורית, עושים את זה בהסכמה רחבה של כולם, בהבנה מלאה של כולם של התהליך.
ויורדים לפרטים.
ויורדים לפרטים, בדיוק.
יורדים לפרטי פרטים. חשוב לשאול פה את כל השאלות לגבי איך אנחנו רוצים שהמהלך הפיננסי הזה ייראה היום, איך אנחנו רוצים שהוא ייראה בעתיד. אם העברנו פה כסף מצד אחד במשפחה לצד אחר של המשפחה, מתי הכסף הזה חוזר חזרה, באיזו צורה, מה קורה אם מישהו רוצה לצאת מהעסקה באיזשהו שלב, איך נראה מהלך משפחתי שחלק מהמשפחה לוקחת בו חלק וחלק לא, האם מאזנים דברים בירושות, ומעל הכל, איך אנחנו מנהלים את הסיכונים של המהלכים האלה, אם שוק ההון עכשיו קורס, אם אנחנו מקבלים מרג'ין קולס, איזה נכסים מוכרים קודם, איזה נכסים מוכרים אחר כך, איך מתמודדים עם קשיים תזרימיים, צריכים לתת מענה לכל הדברים האלה כשניגשים לעולם הזה של תכנון משפחתי בין דורי.
כן, אני הייתי אומר שמדובר בתכנון שהוא מאוד מורכב, ואין בעל מקצוע אחד שיודע לתפור את כל החליפה הזאת מהקצה לקצה. אני רוצה להתייחס לעוד נקודה אחת שהיא מאוד חשובה, לפני שניגע בכמה אסטרטגיות משפחתיות בין דוריות קטנות יחסית ופשוטות להבנה, והיא ההבנה שלנו שכשאנחנו נכנסים לסיפור הזה של אסטרטגיה בינדורית, אסטרטגיה משפחתית, אנחנו בעצם מקבלים טובה מהדור המבוגר יותר. הם מבחינה אובייקטיבית צברו כבר את ההון שלהם. להם יש את היציבות לחיות עד 120 בבטחה ובנחת, ואנחנו מבקשים מהם לעשות משהו שהוא לא טבעי ונוח להם, ולאפשר לנו להשקיע חלק או את כל הכספים שלהם באפיקים עם יותר סיכון, ולכן ההבנה שלנו חייבת להיות שאין סיכוי בעולם שהם הולכים להיפגע מהמהלך הזה. אנחנו, כשאנחנו בונים את התוכנית, חייבים לדעת שגם בתרחישי הקיצון הקשים ביותר שאפשר רק לדמיין, הדור המבוקר שנכנס איתנו לאסטרטגיה הבינדורית הזאת לא נפגע בכלל מהמהלך הזה.
כן, ועיקר ההגנה עליו היא לוודא שיש לנו את התזרים החודשי שייכנס לדור המבוגר לחשבון כמו שעון לאורך כל החיים שלהם. אני כן אציין שיש גם מקרים שבהם הדור הצעיר הוא זה שבא ועוזר לדור המבוגר, אם מאיזושהי סיבה הדור המבוגר לא הצליח לחסוך מספיק בשביל לפרוש בכבוד.
שגם זו טרגדיה שהיא טרגדיה לא קטנה בכלל, ואנחנו רואים אותה לא מעט בישראל. עכשיו בואו באמת ניכנס לכמה אסטרטגיות שאנחנו הולכים לדבר עליהן בפרק הזה, והאסטרטגיה הראשונה היא באמת דירה במתנה, כדי להימנע ממה שבח ולדחות את היטל ההשבחה. והאסטרטגיה הזאת היא די פשוטה, אני אסביר אותה בצורה פשוטה. אנחנו מכירים שעל דירה יחידה אנחנו יכולים למכור אותה בפטור מס שבח. יש סיטואציות שאם יש לנו שתי דירות זולות, אנחנו יכולים למכור את שתיהן בפטור ממס שבח בפרק זמן של שנה. והרבה פעמים אנחנו נתקלים במצבים שיש לאבא או לסבתא כמה דירות שהם צברו לאורך החיים. הדירות האלה חייבות במס שבח, הן צוברות מס שבח. אירוע ההורשה שיהיה בעתיד לדירות האלה לא יהיה אירוע מס, אבל כן חבות המס תמשיך להתגלגל לדור הבא, והשבח ממשיך להצטבר. ומה שאפשר לעשות כדי להימנע מאותו שבח, זה פשוט לתת את הדירות האלה במתנה לפני המוות. להגיע למצב שאותו אבא או סבתא נפטרים כשיש בבעלותם רק דירה אחת, שמזכה אותם בפטור ממס שבח כדירה יחידה, ושאר הדירות עוברות לבני משפחה אחרים, זה יכול להיות אחים, ילדים או נכדים, זה יכול להיות אגב גם בני זוג, ואותו אדם שקיבל את הדירה במתנה, קוראים לזה העברה ללא תמורה, הוא צריך להחזיק בנכס בין 3-4 שנים, תלוי אם הוא גר בנכס או שהוא מזכיר אותו לאחר, ולאחר מכן הוא יכול למכור אותו בפטור ממס שבח. אז גם חסכנו לעצמנו באמצעות האסטרטגיה הבינדורית הזאת את המס שבח, גם דחינו היטל השבחה אם יש, ודחיית מס היא בדרך כלל משהו שאנחנו רוצים לעשות אותו כשאפשר, ובכך באמת יצרנו הרבה יותר עושר משפחתי.
אגב, זה נכון לא רק לירושות, זה נכון גם למצב שבו הורה מעביר לילד שלו דירה במתנה כשהוא בחיים. לפעמים הורים רוצים לעזור לילד לקנות דירה, או לכמה ילדים, והם הולכים ומוכרים דירה שלהם, דירה שחייבת בשבח, ומשלמים את המס שבח, כשהם היו יכולים בתכנון מקדים לתת את אחת הדירות במתנה לאחד הילדים, לחכות את תקופת הצינון ולשחרר את הכסף בפטור ממס שבח.
נכון. עכשיו, כמה דברים שאנחנו צריכים לשים לב אליהם בתוך המהלך הזה. כשאנחנו נותנים דירה במתנה או העברה ללא תמורה, אנחנו באמת נותנים העברה אמיתית. אם הסבתא ננה לילד או האבא נתן לילד דירה, הדירה לא סתם רשומה על שם הילד בטאבו, המשמעות של זה היא שהדירה שייכת לילד, הילד יכול למכור את הדירה, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, ואף אחד לא יכול לעצור אותו, ולכן כשאנחנו עושים כזה מהלך בתוך המשפחה, אנחנו צריכים לדעת שאנחנו סומכים על מי שאנחנו נונים לו את הנכס, וזה למשפחות מסוימות דבר שהוא טריוויאלי לחלוטין, משפחות אחרות זה בכלל לא טריוויאלי, וממש צריך לשים לב אל העניין הזה. הילד לא יוכל, אחרי שהוא קיבל את הנכס, להעביר את הכסף ישירות לסבתא בעברה בנקאית. אין טריק כזה. אנחנו שמענו לאחרונה על הדר מוכתר, עלתה טיפה בכותרות, ועל זה שאבא שלה קנה דירה על שמה, כדי שתהיה לו פנסיה. וכל הסיפור הזה התפוצץ, כשהיא סיפרה שהעסקה הזאת בעצם הייתה עסקה פיקטיבית, כי אבא בעצם רצה לקנות דירה עם הפטורים של דירה יחידה, ולכן הוא רשם אותה על שמה, וחשוב מאוד להבין את הנקודה הזאת. זה לא משנה אם נתנו לנו כסף לקנות דירה, או שנתנו לנו דירה במתנה, מבחינת החוק הסטטוס של הדבר הזה הוא בדיוק אותו דבר, ואם התוכנית שלנו והמחשבה שלנו היא שאחרי שעשינו מהלך כזה, הילד יעשה איזושהי העברה בנקאית ויעביר חזרה לסבתא את הכסף על הדירה, שיצא מהסרט, זה משהו שאי אפשר לעשות אותו, כי אז יבינו שכל הפעולה הזאת הייתה פעולה מלאכותית. עכשיו, מה שכן אפשר לעשות, זה בתוך הסכם העברה ללא תמורה, לקבוע שמה שמועבר אלינו זה הזכויות על הנכס, אבל לא פירות הנכס. והכוונה היא שאנחנו כבר בהסכם העברה, מקבלים מסבתא במקרה שלנו את הדירה, הדירה היא בבעלותנו ושלנו, אבל מוסכם שהסחירות שייכת לסבתא. סבתא ממשיכה ליהנות מהסחירות, ועכשיו יש לנו נכס שאנחנו יכולים לשעבד אותו. התחיל השעון של השלוש או ארבע שנים עד שנוכל למכור אותו בפטור מהשבח, ואנחנו בסך הכל יכולים עוד פעם להגדיל את העון המשפחתי. תשימו לב, כשאותו ילד, נכד, עושה את המהלך הזה, הוא כבר לא מוגדר מבחינת החוק כחסר דירה, הוא לא זכאי לכל הפטורים של דירה יחידה, והוא גם לא זכאי להשתתף בהגרלות של מחיר למתמסכן, אם זה משהו שהוא רצה להשתתף בו. עכשיו, יש אסטרטגיה קטנה שנובעת מתוך האסטרטגיה הזאת, והיא קשורה להיבט המימון על הנכס. אנחנו תמיד רוצים להחזיק נכסים שיש עליהם מימון. עכשיו בואו נדמיין מצב שיש על הנכס של סבתא, על אחד מהדירות שאנחנו רוצים עוד כמה שנים למכור בפטור מהשבח, יש עליהם משכנתה, ודווקא אנחנו נהנים מהמשכנתה הזאת. זה אומר שיש לנו יותר כסף אצלנו להשקעות אחרות, אני מדבר ברמה המשפחתית.
בעיקרון, אם סבתא רוצה לתת לך דירה במתנה, היא צריכה לסגור את המשכנתה במקרה
הזה. נכון. אלא אם מדובר בעברה ללא תמורה בין בני זוג ששניהם בכל מקרה חתומים על המשכנתה, בעברה ללא תמורה בתוך המשפחה, הבנק מחייב אותנו לסגור את המשכנתה, ואנחנו לאו דווקא רוצים לסגור את המשכנתה, ויש פה פתרון מעניין, והוא נובע מההבנה מתי מבחינת רשויות המס חל האירוע של העברת הדירה ללא תמורה. מבחינת רשויות המס, האירוע הזה חל בתאריך בו חתמנו על הסכם העברה ללא תמורה, לא בתאריך שבפועל העברנו את הרישום בטאבו מהשם של סבתא לשם של הנכד. עכשיו, מבחינת הבנקים שנתנו לנו את המשכנתה על הנכס, התאריך הקובע שלפניו חייבים לסגור את המשכנתה הוא תאריך העברה הרישומית בפועל בטאבו. עכשיו, יכולות לחלוף שנים בין התאריך שהדירה הועברה ללא תמורה ברמה החוזית למתי שזה נעשה ברמה הרישומית. ומה שאפשר לעשות, בואו נגיד שאנחנו יודעים שאנחנו לא מתכוונים לגור בדירה של סבתא, ואנחנו נצטרך להחזיק אותה בכל מקרה במשך 4 שנים, ואנחנו נעשה את העברה ללא תמורה. המשכנתה תמשיך לרוץ, היא תהיה על השם של סבתא. כעבור 4 שנים אנחנו נרשום בטאבו את העברת הדירה ללא תמורה, ואז מיד נוכל למכור את הדירה בפטור ממה שבח, תוך כדי שנהננו מכך שהדירה הייתה ממונפת לאורך כל התקופה.
מעניין וחשוב, ואנחנו כל הזמן נתקלים באנשים שפשוט לא מכירים את החוקים האלה, ומשלמים מסי שבח במאות אלפי שקלים, כשהיה אפשר יחסית בקלות, עם קצת תכנון להימנע מהם. עכשיו אני רוצה לדבר על עוד אסטרטגיה משפחתית מאוד חזקה, שאנחנו מכנים אותה ביטוח בין דורי, והיא באה לפתור את הטרגדיה שעליה סיפרנו בתחילת הפרק. הרעיון באסטרטגיה הוא כזה, הדור המבוגר משקיע את כספו בפרספקטיבה ארוכת טווח, כלומר חשיפה גבוהה למניות בתיק ניירות הערך ונדלן שהוא ממונף, והדור הצעיר מבטח את כל הצרכים של הדור המבוגר. לרוב מדובר בצרכים תזרימיים, אם יש בתמונה גם בית מגורים, אז כמובן שרוצים להבטיח שבכל תרחיש הכי קיצוני שיהיה, בית המגורים נשאר בחזקת הסבא והסבתא, והאחריות הזו שהדור הצעיר לוקח על עצמו להבטיח את התזרים החודשי של הדור המבוגר ולשמור על הנכסים שהדור המבוגר לא יכול להרשות לעצמו לסכן, מאפשר לכספים המשפחתיים להיות מושקעים במדיניות השקעה שהיא הרבה יותר מניבה לאורך שנים ותגדיל את ההון המשפחתי לאורך דורות.
כן, אתה תיארת עכשיו את הרובד הבסיסי של אסטרטגיית ביטוח בין דורי. יש רובד נוסף שהוא קצת יותר מורכב. אפשר להשתמש בו בביטוחים שונים או בנגזרים פיננסיים, והוא באמת מאפשר לנו לגדר סיכונים מסוימים ולהיות מושקעים יותר. אם אנחנו יודעים להשתמש בו כמו שצריך, נוכל להשאיר לעצמנו קריות נזילות יותר קטנות. אני אתן איזה דוגמה קטנה. אם אני עכשיו עובד ב... בוא נגיד שאני מנהל של איזושהי חברה, ואני מרוויח 50,000 שקל בחודש ברוטו. אני יודע שכל עוד אני עובד ומרוויח משכורת כזו, אני יכול לחסות על הצרכים התזרימים של ההורים שלי. אני יכול לקחת את הפנסיות שלהם או קרנות ההשתלמות שלהם ולהשקיע אותם בצורה יותר אגרסיבית, כי אני אוכל לחסות על כל תרחיש תזרימי שלא יהיה, כי יש לי את היכולת התזרימית הזאת ממקום העבודה שלי. מה שאני יכול לעשות זה לרכוש פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה, וכך לדעת שגם במקרה קיצון בו מסיבה כלשהי אני כבר לא יכול לעבוד, אני עדיין אהנה מאותו תזרים שנהניתי ממנו קודם לכן, ועדיין אוכל לעזור להורים שלי גם באירועי קיצון. לפעמים גיא, אתה ואני קוראים לאירועי הקיצון האלה אירועי ארמגדון, מצבים מאוד מאוד קיצוניים כמו המשבר של 1929 או משבר 2008, וכך בסופו של דבר אנחנו יכולים למצוא את עצמנו מושקעים בצורה שהיא הרבה יותר אופטימלית, הרבה יותר אסטרטגית, הרבה יותר ממונפת, בלי לקחת על עצמנו סיכונים שאנחנו לא יכולים לעמוד בהם, כי אני חוזר לעיקרון שדיברתי עליו מקודם, כשאנחנו משתמשים בכסף ובנכסים של הדור המבוגר יותר באסטרטגיה בין-דורית, ההבנת הבסיס שלנו היא שאין סיכוי בעולם שהם הולכים להיפגע מהמהלך הזה. גיא, אתה רוצה קצת לתאר כיצד אפשר להשתמש גם בנגזרים פיננסיים לטובת ביטוח בין-דורי?
קודם כל, ברמה הבסיסית, אנחנו יכולים לקנות אופציות פוט. כשאנחנו קונים אופציות פוט, אנחנו משלמים פרמיה שהיא ידועה מראש במועד הקנייה, והאופציות מגנות עלינו בתרחישים שבהם שוק ההון יורד בצורה קיצונית, תלוי לאיזה מחיר סטרייק קנינו את האופציות.
שזה בעצם ביטוח.
נכון. מעבר לזה, אנחנו יכולים גם למנף. אפשר למנף דרך קנייה של אופציות קול, אפשר למנף דרך חוזים עתידיים. זה דברים שהם יותר מתקדמים. אנחנו מתכוונים להוציא על זה קורס בהמשך, והכלים האלה של נגזרים פיננסיים מאפשרים לנו לבחור בדיוק איזה סוג של חשיפה אנחנו רוצים ולא רוצים להיות בה, איזה סוג של סיכונים אנחנו מוכנים ולא מוכנים לקחת, וכשאנחנו מגדרים את הסיכוני קצה, אנחנו יכולים להיות הרבה יותר חשופים לאפסייד וליהנות מהרבה יותר רווחים לאורך שנים. ואפילו לא דיברתי על זה שכשאנחנו ניגשים לתכנן את המהלכים הפיננסיים שלנו עם הון שהוא גדול יותר, גם שווה לנו להשקיע יותר בתכנון כדי לעשות תשואות יותר גבוהות על ההון, וגם שווה לנו ללמוד את ההשקעות הספציפיות שלנו בצורה יותר טובה ומעמיקה, כי פתאום הסכומים פה הם כבר הרבה יותר משמעותיים.
נכון, כשאנחנו פועלים מתוך תוכנית משפחתית גדולה, הרבה פעמים אנחנו הופכים להיות משקיעני. אנחנו הסברנו בפרק על חסכני ומשקיעני, ונראה לי נגענו בזה לא מעט פעמים לאורך הפודקאסט, שלרוב האנשים הצעירים שווה להיות חסכני. שווה להתפקס בעיקר על כיצד אנחנו מתקדמים במקומות העבודה שלנו, מרוויחים יותר כסף וכו', וזה בגלל שאין להם סכום כסף שהוא משמעותי. אבל כשאני פועל מתוך אסטרטגיה בין-דורית, ופתאום יש לי הרבה מאוד כסף משפחתי להשקיע, שווה לי להיות משקיעני, שווה לי לחשוב איך להשקיע מבחינה אסטרטגית, ובאילו נכסים ספציפיים כדאי לי להשקיע. אני מקווה שהיה לכם מעניין איתנו בפרק, וניפגש בפרק הבא. תודה שהזנתם לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי.
אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בדף הפייסבוק, לשאול שאלות, להעיר הערות. אין לראות בנעימה בפודקאסט משום ייעוץ פיננסי.
אנחנו בסך הכל משתפים אתכם במסע שלנו בדרך לחופש כלכלי.
בהצלחה.